שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים שלנו. השבוע אנחנו ממשיכים הלאה כל הפרשיות האלה בסדרת חיי הנישואים, האושר שבחיים, הצלחה של הזוגיות, וכל נושא זה נדבך ועוד נדבך שיכול להוסיף. והפעם אנחנו נעמוד על חידת חיי האדם. בפרשתנו התורה מספרת וכותבת, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. ומה קרה? אומרים חז"ל, ביקש, רש"י מביא את המדרש במקום, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. והתורה ממשיכה ומספרת מה קרה, הוא שלח אותו לראות איפה אחיו רועים, ובסופו של דבר תפסו אותו. וזרקו אותו לבור, וקרו את הכותנת, ומכרו אותו למצרים, ויוסף הורד למצרים, ואת כל הסיפור שאנחנו כולם יודעים מה שקרה. והשאלה, אני רוצה לעמוד על חידת החיים, כי באמת זה שאלת השאלות. אני מכניס אותי ואת עצמי לשאלה קשה מאוד, שכך משה רבנו שאל, ולהבין בכלל מה זה המושג, למה לא? למה צדיק אסור לו לשבת בשלווה? ביקש לשב בשלווה, קפץ עליו רוזו של יוסף. מה, לצדיקים מגיע עונש דווקא? וטוב לא יהיה להם? אוי ואבויים נגיד ככה. איך יכול להיות? לא מובן. אבל גם אנחנו רואים שרשעים, גם יש כאלה מצליחים. ובאמת השאלה הזאת היא כבר נשאלה. משה רבנו שאל, כמו שהגמרא הזכיר אותה, עוד אין הנה דרכך, למה צדיק וטוב לו וצדיק ורע לו? איך זה קורה? מה יכול להיות ההבדל? ירמיה הנביא כותב בפרק י' ב', צדיק אתה השם וכו', אבל מדוע דרך רשעים צלחה? הוא לא מבין. איוב אמר, מדוע צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? איך הוא כותב איוב? מדוע רשעים יחיו, עתיקו הם גברו חיל, זרם לפניהם וצצאים לעיניהם, בתיהם שלום מפחד ולא שבת אלוקה עליהם, וכו' וכו'. למה? ובאמת זו שאלה לא קלה, שאלה באמת קשה, שאנחנו צריכים לעמוד עליה ולהבין את חידת החיים. אנחנו רואים עליות ומורדות בחיים. מה הסבר? אני אתחיל בסיפור, כדי להבין איך הקדוש ברוך הוא למשל מנהיג את העולם. ראיתי בספר נאות דשא, מעשה שהיה, סיפר את זה הרב דוד גרינפלד, שהיה בחור אחד, משפחה אחת, שהם בעצם קשורים אליו, והיה להם בן שלומד בישיבה תיכונית ליד פתח תקווה. הבן הזה מסיים את הישיבה תיכונית, והוא רוצה ללכת בעזרת השם לישיבה קדושה. ומה קרה? עשו שבת גיבוש במלון בצפון. וכל כך השבת הזאת כולם התכוננו אליה, מה לא עשו בשביל השבת הזאת. והנה לצערנו הרב, אותה משפחה, הבן שלהם חלה, פשוט חלה במצב דלקת ריאות, או היה חולה ממש, אנגינה קשה, הוא לא יכל, היה מרותק למיטה. וזה בדיוק השבוע שצריכים לעשות שבת גיבוש, והוא כל כך כואב לו, כל כך ישב ולמד והתאמת, והוא התכונה להיכנס לישיבה קדושה, ועושים שבת גיבוש, והוא לא יכול לוותר על השבת גיבוש. למה? למה הוא עשה אותו חולה? למה עכשיו בדיוק להיות חולה? ועובר עוד יום, אז האמא שלו צלצלה לרב גרינפלד, ואמרה לו, תעשה טובה, תן לו קצת חיזוק. מה הוא יכול להגיד לו הרבה? הוא צלצל אליו, חיזק אותו, הכל לטובה, ובעזרת השם ירפואה שלמה, ובעזרת השם תגיע לשבת גיבוש. מה אתה? כל כך בצער. אבל מתקרב הזמן, עוד יותר מתקרב הזמן, והיללות של הבן הזה היו כאבות. האמא לא יכלה לראות אותו כמה נגע לעמקי ליבו, הכאב הזה שהוא לא יוכל להשתתף בשבת גיבוש. ואז הביאה את הרב, אמרה לו, תעשה טובה, יום שישי, שבת, הוא רק בוכה, שיבוא אליו ביום שישי קצת להרגיע אותו. והוא בא אליו וניסה גם כן לעודד, שהכל לטובה וכו', אבל... נשאר עם הצער שלו. אבל מה קרה? אתם יודעים מה קרה, צופים ומאזינים יקרים? שעתיים לפני שבת, בחדשות, תאונה קשה, סמנטלר מחץ רכב עם 5 נוסעים. לא נשאר אפילו אחד בחיים. מי מתברר בסוף מי אלה, מה זה הרכב שנמחץ? זה הקבוצה, החברים שלו שהלכו לשבת גיבוש, היה אמור ללכת איתם. ואם היה איתם ברכב הזה, גם לא היה נשאר בחיים. רק אז הוא אמר, וואי ריבונו שלום, תודה לבורא עולם שעשית, שהוא נהיה חולה. אחרת גם הוא לא היה כבר בחיים. רק אז הוא הבין את חידת החיים של הקדוש ברוך הוא, שמוביל את האדם לכל מיני מצבים. ולכן אני אומר, בדרך כלל לצערנו הרב, אחד הדברים הקשים בחיים, בחיי הנישואים, ומה שמאפיל על העושר ועל שמחת החיים, זה העליות ומורדות שהאדם חווה, זה חיי הנישואים עצמם, עד שמתחברים ועולים ויורדים בהם. אותו דבר גם הנושא של הפרנסה, ההתמודדות, הנושא של המגורים, ולאחר מכם הנושא של הילדים, ואחר כך הנושא של הבריאות. בקיצור, האדם הרי מוקף, וכל אחד יש לו פה או פה או שם, ויש עליות ומורדות, וזה מאוד מאפיל על שמחת החיים, מאפיל על העושר בחיי הנישואים. כיוון שהאדם נמצא בסערת הרוחות, פעם מתמודד עם זה ופעם מתמודד עם זה. כל זה למה? כי האדם עדיין לא מבין מה יחידת החיים שלו. צריך להבין ולהפנים בדיוק מהו התכלית. תשימו לב טוב, אני רוצה לבנות את זה נדבך אחר נדבך, כדי שנבין את יחידת החיים של האדם. ולכן השאלה היא שאלת המפתח, שאלת השאלות הקשות ביותר שיש ביהדות, כמו שמשה רבנו אמר, מדוע צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו, איך זה הולך, איך מסתדרים עם המציאות הזאת שאנחנו רואים תהפוכות לפי הבנתנו, לפי השגתנו. אנחנו, יש כאלה עובדי השם, יש כאלה מקיים תורה ומצוות וסובלים, יש כאלה לא מקיימים ומקבלים טוב ומאושרים, ויש גם וגם, הכל יש. למה, למה, אבל למה, למה זה קורה? אז אני רוצה להקדים שתי הקדמות, שהן הקדמות מפתח להגיע למבוא האמיתי בהבנת חידת החיים. הקדמה ראשונה, כותב המשנה בפרקי אבות, רגדלת משנה כ"ב, רבי אליעזר הכפר אומר, על כורחך אתה נוצר, על כורחך אתה נולד, על כורחך אתה חי, על כורחך אתה מת, על כורחך אתה עתיד לדין וחשבון. שמתם לב כמה על כורחך? מהיצירה ועד המיטה ודין וחשבון. הכל, אין לך ברירה. אתה לא יכול להגיד, אני לא רוצה לחיות, אני רוצה למות, אני לא רוצה להיות פה בכלל. אין. על כורחך אתה נוצר, על כורחך אתה נולד, על כורחך אתה חי, גם אם נמאס לך מהחיים, אתה חי. וגם על כורחך אתה מת, גם אם אתה נהנה מהחיים. אומרים לך, זהו זה, לוקחים אותך, על כורך אתה גם תיתן דין וחשבון על הכל. זאת אומרת שבעצם אדם צריך להבין שהמציאות שלו היא לא בחירה. זה הכתבה. מביאים לך הכתבה מלמעלה, בורא עולם מכתיב לך, אני מייצר אותך, מוליד אותך לעולם, אני נותן לך חיים מוגבלים, מקציב לך את החיים. וכמה מקציבים, אתם יודעים מה כתוב בספר בראשית, הרי מה כתוב בסופו של דבר, שהקדוש הוא ראה שהאדם מקלקל את מעשיו, אז הוא אמר, אני לא ידון את האדם, לכן יהיו ימיו 120. זהו, סטופ, זה הסטופר עומד שם עד 120. אתם יודעים, אם אחד אומר, אם תארו לעצמכם, תגיד למישהו, היא רצו שתחיה עד 50 שנה, יגיד לו, היא רצו שאתה תחיה 20 שנה. זה כללה, נכון? אבל אם אתה תגיד למישהו, השם יאריך ימיך עד 120, אמן, הוא שמח. מה הוא אמר לך? הוא אמר לך שאתה תמות בגיל 120. מה אתה שמח? כי כולם מבינים שיותר 120 אפשר לחיות, ככה כזה שהוא גביל. אז מבינים את זה שבן אדם בא ומת בעל כורחו. זה לא תלוי בך, לא שואלים אותך שאלות. יש גבול, יש קצבה לכל אדם. ועל כורחך אתה עתיד לתן דין וחשבון. אז קודם כל בוא נבין, הבנה ראשונה, אני רוצה לדבר אל השכל שלנו, שהחיים שלנו הם מוכתבים. שבוע שעבר דיברנו על תוכניות החיים, היום אנחנו מדברים בעצם על מהות החיים, שאדם חי בעל כורחו ומת בעל כורחו ומוקצב, וזה החלטה של בורא עולם בלבד, לא ניתנת בכלל ביד האדם. קדמה שנייה, אם אנחנו נתבונן שהאדם, מה המטרה שלו שהוא נולד בעולם? בואו נחשוב ביחד כולנו מה המטרה שבן אדם נולד בעולם. תשימו לב, אדם נולד תינוק. תינוק אין לו שום יכולות. בוכה, כואב לו הבטן, כואב לו הראש, כואב לו הרגליים. לך תדע מה כואב לו, אבל הוא צורח כל הזמן ובוכה כל הזמן. וצריכים לחפש מה כואב לו ולנסות את זה ולתת לו. ועד שאתה מתחיל לאט לאט לגדל אותו ולחתל אותו ולנקות אותו ולחבס אותו. הכל אתה עושה מטפל ועד שאתה מגדל אותו. והם חיות והם כואב הראש, כואב הרגליים, כואב האוזניים, כואב הידיים, כל מיני דברים. עוברים סבל של כמה שנים. סוף סוף, אוקיי, גידלת אותו, כבר מתחיל ללכת, יפה מאוד. ואז מתחיל איזה בעיה אחרת. הילד עד שנהיה בכלל בן אדם, לוקח לו זמן. ואחרי שהוא גודל, מתחיל עם הלימודים, והתמודדות עם הלימודים, התמודדות עם החברה, וכל הדברים שסובים. מתי אדם בכלל מתחיל את החיים שלו? בוא נגיד עכשיו איך המציאות. נגיד בגיל 20, נניח שהוא מתחיל את החיים, נובע. צריך עכשיו להתמודד, למצוא אישה, צריך למצוא עבודה, צריך למצוא בית. הכל לא קל, לא קל. אין מישהו שבא הולך, לוחץ על כפתור והכל מסתדר. הכל עם התמודדות, התמודדות, התמודדות. גם בני האדם, אפילו המצליחנים, אז אני לא מדבר על אלה שקיבלו איזה ירושה של כפית זהב, אבל מדבר באופן כללי על העולם. אז הפשט הוא צריך לעבור תהליך. עד שהוא בונה, ועד שהוא ממסד איזה עסק, ועד שהוא מסתדר, ועד שהוא משיג דירה ואישה והכל, ואחר כך ילדים, ולגדל את הילדים. תשימו לב, ואחר כך מה קורה? יש לו קצת, כמה זמן יש לו ככה, קצת הפוגה, מתחיל לעבור לגיל הזהב, ושוב, יש לו תור בקופת חולים, כואב לו פה, כואב לו שם, לאט לאט הולך ומסכים, וחוזר להיות כמו ילד קטן, צריכים להכיל אותו, צריכים לעזור לו, ולחמנה צעק שמגיעים, אל תשליחני לעת זקנה, אז צריך לחתל אותו ונקות אותו, נולד תינוק וחוזר תינוק, מנפרד תינוק. תראו איזה חיים אלה. אמר כבר דוד המלך, אם יש נותנו בהם 70 שנה, והם גבורות 80 שנה. רוחבם, עמל ואבל. תיקח, תמצא את כל רוב חיי האדם, סבל, איסורים, קשיים, התמודדות. אין. נכון או לא? אז אם כן, אז מה עכשיו? בוא נשאל שאלה. אז מה המטרה של האדם? שמה הוא נולד פה? אם היית נולד לכפית של זהב, נותן לך איזה חיים של 100 שנה, ליהנות מהחיים. וואי, איזה תקופת גן עדן מיועדת לבן אדם. נו, אבל זה לא ככה, אף אחד לא נולד לככה. אז למה הקדוש ברוך הוא הביא את האדם? הרי אני לא בחרתי לחיות, לא בחרתי להיוולד. על כורחך, על כורחך, על כורחך. ואחר כך גם כן אני, על כורחי אני סובל, ואני צריך לגדול עם איסורים וצער והתמודדויות. אז שמה ברא את האדם? מה אתם אומרים? אז אני אגיד לכם מה התשובה. התשובה היא תמונה בפרקי אבות, פרק ג' משנה א', הקוויה בן מהללאל אומר, הוא כבר שואל את כל השאלות, הוא משיב על הדברים. אם אתה רוצה באמת להוביל את עצמך בדרך הנכונה בחיים, דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. מה פירוש? כל בן אדם מאין הוא בא, מאפס. טיפה, מטיפה אחת של נוזל, נוצר כל אדם שקיים בעולם. אין דרך אחרת, אין ייצור אחר, אין תחליף לייצור הזה, עוד לא המציאו. ייצור דרך איזה טיפת נוזל אחד, זהו. משם כל בן אדם, גם אם הוא יהיה בריון, כזה ענק, הר אדם, גם אם יהיה איזה פרופסור, איזה חוכמולוג, איזה... מה שיהיה, בכל צורה שלו יהיה. גם מסק, עם כל הכסף שלו. הוא יצא מאיזה טיפת נוזל, זהו. ומה הסוף של כל אחד? לאן אתה הולך? אפר ורימה, כולם שם, אתה רוצה לראות, איך תראה? תמצא רק אפר, זהו. ואין דרך אחרת. וכולם מבינים את זה, וכולם מסכימים לזה. אם אני נותן לך 120, אתה אומר תודה רבה, ריבונו שלום, אמן, כן יהי רצון. אז כולם מבינים. אז תגידו לי עכשיו, מתחיל באפס, גומר באפס, אז שמה קרה? מה אתה עושה פה? אז מה אתה נמצא? איזו תקופה אמצע שאין לה משמעות, אין לה הסבר. אומר לך, תנא דע לפני מי אתה עתיד לדין וחשבון. מה פירוש? אומר לך, תסיק את המסקנה שהתקופה החולפת עליך, עלי אדמות, יש לה מטרה אחרת. לא החיים רק פה וזהו זה. זה אמצעי להגיע למטרה האמיתית כדי לתקן את הנשמה שלך. אין מסלול אחר. זה המסלול. אם לא נבין את החיים, זה חידת החיים. אי אפשר להבין את החיים של האדם, למה נולד ולמצב שהוא נולד, ורוב העולם כולו סובל וביסורים ובעוני. שמה כל זה? מי היה צריך את זה? אבל זה לא בחירה. הוא מכתיב לנו, מכריח אותנו. אז מה הפשט? כי זה האמצעי שתוכל לתקן את הנשמה שלך. ואם אתה לא מבין את זה, ואתה חושב שהמטרה היא לעשות אימפריות בעולם הזה, אתה מכתיב את כל המטרה שלך. אתה תיתן על זה דין וחשבון. כי אתה לא התבוננת בשביל מה נולדת, מה הצורך בזה, מה הסבל שאתה עובר. ולכן באמת מה הקדוש ברוך הוא עונה למשה רבנו? אומרת הגמרא בברכות דף זין, כשמשה רבנו שאל אותו ואמר לו, אני הודיעני נא דרכיך, למה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, איך זה הולך דברים הפוכים? והקדוש ברוך הוא אומר לו, יש רשע שאינו גמור ויש צדיק שאינו גמור. זאת אומרת שבעצם תלוי אם זה צדיק מושלם או לא צדיק. הוא אומר שהכל תלוי בשורשי הנשמה. זה המכוון. אבל זה לא מספיק, כי דוד המלך גם אומר שהשאלה הזאת, איש בער לא ידע, לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויוציא אותו פועליה, ונשאר דם עד עד. או שהוא אומר בפרק צדיק דלת, עד מתי רשעים השם יעלוז? עד מתי יעלוז? זאת אומרת, זה שאלות שנשאלו כבר. אבל התשובה היא שבעצם כשאנחנו נבין ונפנים שיש לנו ייעוד אחד, תוכנית אחת שהיא קשורה לנשמה של האדם, וזה אמצעי וזה זמני שנותנים לאדם הזדמנות להשלים ולתקן את מעשיו ולאמץ תורה, מצוות, חסדים, מעשים טובים, מידות טובות, שזהו בעצם התקופה הזאת. נותנים לך איזו תקופה לפי הצורך שלך, אחרת לא נוכל להבין בכלל, בכלל, בכלל לא נבין את המשמעות של החיים. ממילא נוכל להבין טוב שיש לנו בורא עולם שהוא יודע מה טוב ומה לא טוב, והוא המנהיג, והוא יודע מה צריך להיות לכל אחד לפי הנשמה שלו. יכול להיות צדיק שהוא לא כל כך מושלם אז הוא סובל, ויכול להיות צדיק שהוא מושלם ויהיה לו טוב, יכול להיות רשע שהוא לא רשע גמור, יש לו דברים אחרים שהוא מקבל את השכר או להעבידו, כמו ש... יש לזה לכל דבר. זה נסתר מאיתנו כיוון שאנחנו לא מבינים. המחשבות שלנו הם לפי הצרכים בגוף בעולם הזה, אבל הקדוש ברוך הוא מסתכל על הדברים העתידים. לכן תשימו לב, אומרים חז"ל במדרש, וישב יעקב ביקש לשב בשלווה, והנה מה קופץ עליו רוגזו של יוסף, ואז יוסף נמצא מסכן בצער מתאבל, ואותו דבר ראובן גם כן היה לו כאבים מזה, ואחר כך יעקב אבינו גילו לו והראו לו את הכותונת ובכה ויושב באבל, ויהודה הולך לחפש אישה. אומר המדרש, ומה הקדוש ברוך הוא עושה באותו זמן? מתכנן את העתיד של עם ישראל. הרי הוא צריך להוריד אותם למצרים ולגלגל אותם למצרים כדי לקיים את הגזרה שנגזרה בעבדום ועינו אותם. זאת אומרת, מה הפשט? אתה חושב בכלל מחשבות אחרות, ואתה נמצא עסוק באבל וכדומה, ואתה לא מבין שהתוכניות של בורא העולם הן תוכניות אחרות לגמרי. מסתתר מאחורי כל זה תהליך של גאולת עם ישראל, להוריד אותם לשיעבוד ולגאול אותם, כי זה חלק מהתהליך של עם ישראל. אז אתה חושב שזה, הנה קרה לי פה בעיה, שם בעיה, כיוון שאתה לא רואה את התמונה, אתה לא מבין את המכלול, אתה לא מבין מה מסתתר מאחורי כל הדברים האלה. יש בורא לעולם, כי הוא אצלו התוכנית היא תוכנית אחרת, היא תוכנית שמימית, היא תוכנית רוחנית, היא תוכנית של הנשמה, זה התוכנית. לכן המדרש מספר, כשמשה רבנו שאל אותו את הקדוש ברוך הוא, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? רצה להראות לו רק מדגם. ראה משה רבנו איך בן אדם בא לנהר, הלך התכופף לשתות מים, היה לו איזה ארנק ככה מלא בוכתות של כסף, נפל לו מהכיס, הוא לא שם לב, שאתה גמר לשתות והמשך לדור על הסוס שלו. בא בן אדם אחר גם כן, הגיע לנהר הזה לשתות, וואי, מצא מפעל הפיס, לקח את הארנק, הלך, ברוך השם, גם שתה וגם קיבל ארנק נפוח. בא בן אדם שלישי לשתות, מסכן, לא, לא היה לו קיבל לא ארנק ולא כלום, אבל הוא שתה. והנה בעל האבדה שאיבד את הארנק, חוזר דוהר עם הסוס לשם. איפה הארנק שלי? אתה בטח לקחת אותו, איפה הוא? אני רואה שלא נמצא. איזה ארנק? מה ארנק? אני לא יודע כלום, לא ראה שום ארנק. אתה אל תשקר, אל תעלים. בקיצור, ריקוח לוקח סכין, הורג אותו. לא מוצא שום ארנק. חשב שהוא חיבר אותו, לא מצא שום ארנק. אוי, משה רבנו לא יכל לסבול את זה. אמר לו, ריבונו של עולם, מה? ככה זה הולך? מסכן, רצחו אותו על לא עוול בכפו. את זה שגנב לו, לא תפסו. וזה שמסכן לא עשה כלום, רצחו. מה, מה, מה? איך אפשר להבין את מה שאתה עושה? אמר לו, אתה יודע מה ההסבר? הראיתי לך רק מדגם. תדע לך, הראשון שאיבד את הארנק זה גנב. הוא גנב את הארנק מהשני שמצא אותו. השני קיבל את הארנק שלו, כי זה שלו. הוא גנב. ומה קרה עם השלישי? השלישי הזה רצח את אבא שלו, של הראשון. ולא מצאו את הרוצח. אז הקדוש ברוך הוא הביא לו את גואל הדם שלו, שירצח אותו. עכשיו אתה מבין? נסתרות דרכי השם. אתה רואה קושיות, אתה רואה תהפוכות, אתה לא מבין את הדברים. זה כמו שמסופר על הרמב"ן. הרמב"ן היה לו תלמיד חולה גוסס. אז אמר לו, תראה, אני מוכן לכתוב לך קמיה, שבקמיה הזה, איפה שתלך בשמיים, יפתחו לך שערי גן עדן. אבל אני, התנאי שלי, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. מה ההסבר למה זה ככה, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה? אתה עולה לשמיים, תחזור אליי עם תשובות. הבטיח לו. באמת שווק חייל לכל בני, נפטר אותו תלמיד, עלה לשמיים. אין, אי אפשר לשאול אפילו, מתבייש לשאול. תגיד, כמו בן אדם יעמוד ברחוב, רואה את השמש, שאמרו לי לשאול עם חושך או שמש, הוא יכול לשאול כזה שאלה, הוא רואה שמש. הוא ישאל, אולי זה חושך? יראה, מה, השתגעת? השתבשת? ככה זה בשמיים. עלה למעלה, הוא רואה כל השאלות, אין שאלות בכלל. אני מתבייש אפילו לשאול. אבל הוא ביקש בשמיים, תעשו טובה. אין לי תשובות, אבל לפחות שאני ארד לרמב"ן, הבטחתי לו שאני אבוא אליו בחלום. אז לפחות לתת לו שירד לה... אז הרשו לו ללכת לרמב"ן בחלום, והוא בא לרמב"ן בחלום, אמר לו, כבוד הרב, נו, אז מה התשובות? שאלתי אותך שאלות, תגיד לי. אמר לו, כבוד הרב, האמת הוא, אני יכול רק דבר אחד להגיד לך. אין שאלות. אי אפשר אפילו לשאול את השאלות. אין לי מה לומר לך. אין שאלות כאלה. כשבשמיים אין כאלה שאלות, אי אפשר אפילו לשאול. תבינו שכל מה שאנחנו חווים, עליות ומורדות, קשיים, הכל זה בגלל שאנחנו לא לוקחים את החיים במבט נכון. לדעת שהתכלית שלנו זה לא הגוף, זה לא החיים פה, כי זה זמני, קצוב, והחיים האלה בדרך כלל דומיננטיים, בצורה יותר שלילית, והרהובם עמל ואבן, התכלית הוא זה החלק של הנשמה, וכשאדם מתחזק באמונה ומאמין באמונה שלמה שהתוכניות הן של בורא עולם, זה חידת החיים, אז אדם חי וחיים בצורה אחרת. זהו נס חנוכה, אנחנו עומדים בדיוק לפני חנוכה. מה זה חנוכה? חנוכה זה המכבים שניצחו את החשמונאים. מה זה המכבים? מכבים, משתמשים במכבי. מי כמוך באלים השם. כל העקירת היהדות, כל השמדה של מלכות יוון, מה הייתה? לעקור את האמונה מעם ישראל. אין לי חלק באלוקי ישראל. באו המכבים, מה הציבו בדיוק ההפך? מי כמוך באלים השם? אין עוד מלבדו ואפס זולתו. כי האמונה זה מה שמחזיק את האדם. כשאדם מאמין וחי באמונה שיש הכתבה לבור העולם, אתה לא נולד בגלל שאתה רצית את החיים. ואתה גם לא תגמור מפה בגלל שאתה רוצה ללכת. אתה חייב, זה תפקיד, זה שליחות. והשליחות הזה רק תפנים, תחשוב. אז מה שלח אותי לכזה מקום, לכזה מצב, לכאלה נתונים. תבין שיש לך תפקיד אחר. אם אתה לא תבין את זה, אתה עתיד לתן דין וחשבון. למה לא ניצלת, למה לא מצאת את החיים בצורה הנכונה. חובה עלינו לחשוב, לחשוב ולהתבונן. זהו חידת החיים. ולכן, כשבן אדם חי באמונה כזאת, בביטחון כזה, ומבין שכל העליות ומורדות שאופפות אותו, יש תוכנית של בורא עולם. מסתתר מאחורי זה דברים טובים של אבא, של אבא שבשמיים. אז החיים, זה לא מאפיל על העושר בחיים. זה לא מאפיל על הזוגיות של בני הזוג. כי הרבה פעמים המצוקה בפרנסה גורמת לצער בבית. ואז יש מריבות, יש מחלוקות. דקדוקי עניות מאבדים את השלום בית. יש בעיות בריאותיות, זה גורם להאפיל על השלום בית. על העושר שבחיים. וכן על זה הדרך. אבל כשאדם מתחזק באמונה, ומבין שחידת החיים היא נעוצה בכך, שהתכלית שלנו זה הנשמה שלנו. זה התכלית שלנו. וכל הסובב אותנו, זה בורא עולם יודע למה. והוא יודע מה הוא עושה. וגם כשאנחנו רואים הפוך על הפוך, זה הכי ישר שבעולם. כי אנחנו לא רואים נכון. כמו שמשה רבנו, כזה שהוא נתן לו רק מדגם. וזה משה רבנו, שעלה לשמיים. והיה לו קשה להבין. והקדוש ברוך הוא פותר לו את זה בשנייה אחת. ורק להראות לו, תראה כמה אתה לא יודע לראות נכון. כי את, אין לך תמונה מושלמת של החיים. אין לך תמונה מושלמת של הנשמה הזאת. אז יש לך שאלות, יש לך קושיות. אבל כשבן אדם מאמין באמונה שלמה, אז החיים מאושרים. יש שמחה בבית. יש עושר ויש גם עושר וגם ברכה. כי המתכון הוא מה שהשם נותן. עם זה צריך לשמוח. כי איזה הוא עשיר השמח בחלקו, יעזור השם, שנזכה כולנו להפנים ולהאמין ולהתחזק באמונה, מי כמוך באלים השם, אין עוד מלבדו ואפס זולתו, והכל לטובת האדם, ועל ידי זה נזכה לחיים מאושרים, זוגיות מוצלחת, כי זהו חידת החיים. שבת שלום לכל הצופים והמאזינים היקרים.